שבוע טוב ומבורך, כדרכנו אנחנו זוכים להתחיל את השבוע עם לימוד תורה מתורתו המתוקה והנפלאה של רבנו סנגורן של ישראל, רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, ונתחיל כבכל שבוע בתפילה המיוחסת למוצאי שבת, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, שמור והצל את עמך ישראל אהובך מכל רע בתהילתך, כאשר שבת קודש אהוב עובר, השבוע, החודש והשנה. יבוא לנו לאמונה שלמה, לאמונת חכמים, לאהבת חברים, לדבקות הבורא ברוך הוא, להאמין ב-13 עיקרים שלך, ובגאולה קרובה במהרה בימינו, בתחיית המתים, ובנבואת משה רבנו, עליו השלום. ריבונו של עולם, אתה הנך נותן עייף כוח, תן גם לבני היהודים אוהביך כוח להודות לך ורק לך לעבוד, ולא לאחר חלילה, אשר השבוע, החודש והשנה, יבוא לנו לבריאות ולמזל טוב ולברכה ולהצלחה ולחסד, ולבני חיי, יריחי, ומזוני, רביחי, וסייעתא דשמיא לנו ולכל ישראל, ונאמר אמן. פרשת תצווה, ברוב הספרים החסידים על פרשת השבוע, בדרך כלל הדרושים הם מאוד קצרים, בגלל שאדוננו, מורנו ורבותינו, בעיקר עסקו סביב תצווה, שבת זכור, בדרשות לפורים, וגם סנגורן של ישראל, יש לו המון המון דרשות על פורים. במקור, החיבור הראשון, קדושת לוי, זה הספר הראשון של רבי לוי יצחק, שזה היה מה שמכונה היום ספר הקדושות, שזה החלק השני של קדושת לוי על הפרשת השבוע, שהספר הזה הוקדש לדרשות על קדושת חנוכה וקדושת פורים, זה הודפס עוד בחייו, ולאחר מכן רק הודפס החלק על פרשת השבוע. אז בגלל שפרשת תצווה היא לא נדרשת כל כך, ועל פרשת ועל פורים, על הדרשות לפורים, על הקדושות, יש כל כך הרבה, אני דווקא אתעקש ללמוד איתכם הלילה, ככה עם הכניסה לשבוע, דווקא שני דיבורים חשובים של רבנו, על פרשת תצווה. בתחילת פרשת תצווה כותב רבי לוי יצחק, נבוא לבאר ולתרץ על הקושייה שמקשים כל המפרשים, למה לא נזכר משה בפרשה זו. כן, אנחנו יודעים שפרשת תצווה כתוב ואתה תצווה, אבל לא כתוב וידבר השם משה למור, ומשה רבנו לא נזכר, מה שאין כן באף פרשה אחרת, אם כי צריך לציין בישרות שבחומש דברים יש לנו כמה פרשיות שבהם לא נזכר משה רבנו, אבל הן פרשיות שהן רצף, הן נאום אחד ארוך של שלושה נאומים, אבל רצף של נאומים של משה רבנו, ולכן שמו לא נזכר שם. ואז יש פה דיבור מתחיל קצת ארוך, אז אני לא אקרא את כולו, אבל הוא שואל למה משה רבנו לא נזכר. הנה כתיב בן חכם ישמח אב, ומהו החוכמה? ויאמר לאדם, אין יראת השם הוא חוכמה. והנה הבורא יתברך, הוא עשה ופעל הכל, וכשעולמות מסתכלים בשורשם, ורואים שמעצמותם אין להם כלום, רק כל חיותם ומאת הבורא ברוך הוא, אז ירא ופחד וכיל ורדה יוחזון, וכולי וכולי, אני מדלג כמה פסקאות, וזהו הרמז בגמרא, במה שימש משה בימי המילואים. אומרת הגמרא בתנית דף י"א, הרי בשבעת ימי המילואים, משה רבנו היה משמש ככהן גדול, ואז ביום השמיני, אהרון קיבל את הכהונה הגדולה, אז כלומר, משה רבנו לא לבש את בגדים של כהן גדול, כי הוא לא היה כהן באמת. אומרת הגמרא, מה משה רבנו לבש, ממה הוא עבד בימי המילואים? בחלוק לבן שאין בו אמרה. כלומר, חלוק בצבע לבן שאין לו שפה. כי יש לכל צדיק וצדיק בחינה מיוחדת שעובד בה את הבורא. וכל בחינה יש לה גוון מיוחד, גוון מיוחד. אברהם בגוון הנוטה ללבן, יצחק בגוון אדום, כן, זה חסד, זה גבורה, יעקב בגוון ירוק. כן, לכן על זה לדורך מרחיבים על זה בזוהר הקדוש ובעוד מאוד מקומות, על השייכות של הצבעים, הספירות ולמידות של האבות. וכן משה גוון מיוחדת וכן אהרון, וכן לכל צדיק וצדיק מידה מיוחדת וגוון מיוחד. והנה, כאשר הצדיקים מסתכלים על העין, כלומר על הביטול, על החוכמה מעין תימצא, על ספירת הכתר, על הביטול, כאשר הם מסתכלים על העין ואז הם בטלים במציאות. ואז כל אחד יכול לעבוד הבורא יתברך בכל המדרגות שבכל הצדיקים. והעין שאין בו שום גוון וציור נקרא לבן, כאשר כתבו כל המחקרים שגוון לבן אינו גוון כלל, כי לבן מקבל כל הגוונים. מה זה צבע לבן? אנחנו יודעים שבעצם לבן זה בעצם מקבל את כל הטווח של כל הצבעים, ומה שהוא מקבל הוא מחזיר. בשונה משחור למשל, שמקבל את כל הטווח של כל הספקטרום של האורות ובולע הכל, ולכן זה שחור. ולכן, ככה מסביר בלב יצחק את הגמרא בתענית דף י"א, וזהו הרמז, במה שימש משה? כי משה עליו השלום לא היה כהן. אז איך הוא יכול להיות כהן ולשמש אם הוא לא כהן? זה לא שייך לנשמתו. ומהיכן זכה בכאן למידת כהן גדול, לשמש בימי המילואים? אז התשובה היא, וזה הרמז בחלוק. מה זה חלוק? על ידי שהיה דבוק בעין. מכאשר ביארנו שהצדיק מדבק עצמו בעין, ושם אינו נראה כלל חס ושלום, שום חלוקת המידות. כי מול האינסוף ברוך הוא, לא שייך כהן, לוי, ישראל, זה אינסוף ברוך הוא. לא שייך שם פרטים, זה הכל כלל. ושם אינו נראה כלל חלוקת, חס ושלום, שום חלוקת המידות. אז יעבוד הבורא יתברך בבחינות כל הצדיקים. את הצדיקים שקוראים את כל הצדיקים כולם. וזהו הרמז בחלוק לבן שאין לו אמרה שמורה על העין. וזהו רמז שאין בו אמרה, כי יש צדיק אשר הוא מדבק עצמו בעין, ואחר כך חוזר לעצמותו. אבל משה רבנו עליו השלום תמיד, היה תמיד דבוק בשם. וזהו רמז, הרוצה להחכים, לקבל תוספות בהירות, ידרים. אם אז ידרים, מסתכל בעין ומשם מקבל תוספות בהירות, כי דרום הוא דר רום. כלומר שהשם יש דר רבה מרום, שם הוא רומז על העין, על העליונים. עכשיו נראה איך זה מתחבר לעוד דקדוק בפרשה. ובזה יבואר הדקדוק שגם הרמב"ן, זיכרונו לברכה, מדקדק בזה, כן? על הפסוק, מן התכלת והארגמן וכולי. אומר הרמב"ן, מה הוא מדקדק? הוא שם לב שבעשיות הבגדים מפרשת פקודי, כתיב בכולם, כאשר ציווה אדוני את משה. ויעשו בגדי הקודש וכולי, כאשר ציווה אדוני את משה. חוזר 18 פעמים פרשת פקודי, כאשר ציווה השם את משה. וכן, בכל עשיית בגדים כתיב, כאשר ציווה השם את משה. ובפרשת ויקל, בעשיית המשכן, לא כתוב בי כאשר ציווה השם את משה. כי בכל מקום אשר כתיב כאשר ציווה השם את משה, רמז משה, כן, משכל עצמותו לא השיג. מה זה רומז לנו? שמשה משכל עצמותו לא השיג. רק אשר ציווה השם את משה, עם משה. כדאמרינה בגמרא, שכינה מדברת מתוך גרונו של משה. בני המשכן היה כנגד ישראל. והיה משה מחזיק באמירת השם אליו מעשה משכן. אבל בגדי כהונה משה לא היה כהן ולא השיג זאת. כלומר, המשכן שייך לכל עם ישראל. משה רבנו הוא חלק מעם ישראל, אז הוא הבין את זה. אבל כל מה שקשור לבגדי הכהונה, משה רבנו בכלל לא הבין. למה? כי אין למשה רבנו שום שייכות עם בגדי הכהונה, מהסיבה הפשוטה שהוא איננו כהן. ולכן כל מה שהוא אמר על בגדי הכהונה, זה כאשר ציווה השם את משה, השכינה מתוך גרונו. אבל כל הציוויים על המשכן, על הקרשים, על האדנים, על היריות, זה פרשת ויקל, כתוב את היישום שלהם, וזה משה רבנו הבין, כי יסיק, יש לו שורש בזה. כי המשכן שייך לכל ישראל, גם למשה רבנו, ולכן בהם לא נאמר כאשר ציווה השם את משה, כי משה רבנו הבין את זה מדעתו. אבל בגדי כהונה, שהם מפורטים, ביצעו אותם בפרשת פקודי, אבל בגדי כהונה משה לא היה כהן ולא השיג זאת. רק שהיה בטל במציאות ושהבורא יתברך ידבר עמו. ולכך לא כתיב בעשיית המשכן כאשר ציווה השם את משה, כלומר עם משה. כי מלאכת המשכן השיג משה בשכל עצמותו כנ"ל, באמירת השם אליו. כי המשכן היה כנגד ישראל, כידוע ליודעי כן. אבל בגדי כהונה לא השיג בשכל עצמותו כנ"ל. וזהו הרמז כאשר כתיב בעשיית בגדי הכהונה כאשר ציווה השם את משה, כלומר עם משה כנ"ל. עכשיו תראו בו תסיום את המסקנה הלכה למעשה. וזהו הרמז ותירוץ על קושייה הנ"ל. אני מזכיר, שאלנו בתחילת הדיבור המתחיל, למה משה רבנו לא נזכר בפרשת תצווה? עכשיו נבין. כי פרשת תצווה עיקר, כלומר עיקר הנושא שלה, למה היא מוקדשת? על עשיית בגדי כהונה נאמרה. ומשה רבנו לא יכול להבין את הציווי של בגדי כהונה. אז מה צריך לעשות משה רבנו כדי להבין? הוא צריך להתעלות מעל הכלי שלו, להתבטא לעין, לאינסוף ברוך הוא, ומשם להשיג את זה. אומר רב לוי יצחק, והיה משה בטל במציאות. כדי להשיג עשיית בגדי כהונה. ומה המסקנה? וכשאדם בטל במציאות, אינו נקרא שמו עליו. כי איך יקרא בשמו והוא בטל במציאות? ולכך לא כתיב כלל בפרשה, ואתה תצווה שם של משה רבנו ושלום, ודוק היטב. כלומר, כדי שמשה רבנו, שאין לו שייכות לכהונה, איך הוא יכול להוריד ולצוות, ואתה תצווה על בגדי כהונה? הוא לא מבין, זה לא שייך אליו. אז אתה צריך להתבטל מהכלי שלו, לצאת מהכלים שלו, להתבטל לאינסוף ברוך הוא, ושאתה מול לאינסוף ברוך הוא, אתה לא פרט. אתה מתקלל, או בלשון הזוהר הקדוש, להשתאווה בגופה דמלכה, אתה נשאב לגוף של המלך, אתה כבר לא פרט, אתה חלק מהמלך עצמו, ולכן לא נזכר השם של משה בפרשת תצווה, כי אם זה היה מדבר השם אל משה למור, אז משה לא היה משיג את זה. בשונה מפרשת תרומה, או מפרשת ויקל, ולכן גם פרשת פקודי, שזה היישום של פרשת תצווה, כתוב כאשר ציווה השם את משה, כלומר משה לא השיג, אלא שכינה מתוך גרונו. וזו נקודה מאוד חשובה. רב לוי יצחק עומד פה על נתון שאנחנו לא שמים לב אליו, אבל הוא מהותי מאוד. כל שם מהווה צמצום, מהווה הגדרה, מהווה חלוקה. אוקיי? נסביר את זה. שאתה מול האינסוף ברוך הוא, אתה לא פרט, אתה מתקלל. אחד הדברים שהכי מגדירים את האדם זה השם שלו. לצורך העניין, כל אחד יחשוב איך קוראים לו בכל מקום, ותראו שזה מגדיר. לי קוראים בברית מילה, שאני עולה לתורה, קוראים לי חסדי יצחק יואל. אבל ביום יום, רוב האנשים קוראים לי חסדי. כמובן שאשתי לא קוראת לי חסדי, יש לה כינוי חיבה. והילדים שלי לא קוראים לי חסדי, וגם לא חסדי יצחק יואל, בן גרשון דוד, הם קוראים לי אבא. לפעמים כינויים אחרים. ובצבא, במילואים, יש לי אולי שם אחר, ועם החבר'ה שם אחר, וכינויים. כל שם זה הופעה אחרת. מה זה הופעה אחרת? זה הופעה פרטית שמציינת היבט מסוים באישיות הגדולה. אבל שם לעולם זה צמצום, זה הגדרה. ולכן, בפרשת תצווה, שבה משה רבנו, שמו לא נזכר, כי אם השם שלו נזכר, הוא לא היה כלי שמסוגל לצוות את הדברים שלא שייכים אליו. ולכן בפרשת תצווה, זה הביאור המקום של לוי יצחק, שמו לא נזכר. אנחנו פוגשים את זה גם בעניין פרשת שלח. שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען, אנשים לשון חשיבות, כולם ראשי בני ישראל, המה, כן, לרובן, לשימון, מפרטים את שמות הנשיאים, המרגלים, מה שנקרא, כל אחד בא עם הוויקיפדיה, עם כל התארים שלו, כל ההישגים שלו, כל הדברים שהוא השיג בחייו. אבל הדבר הכי מרכזי בשליח, על פי חז"ל בגמרא, ששליח פועל מכוח משלח. יד האריכתא, הוא ידו הארוכה. ואם השליח לא מתבטא למשלח, אז הפעילות, השליחות לא מתבצעת. וזה מה שקורה במרגלים, שהשליחים לא מתבטלים למשלח, למשה רבנו, שלח לך אנשים, לך, מטובתך, מדעתך. לעומת זאת, גם יהושע בן נון כביכול חוזר על הטעות, ומה הוא עושה? הוא גם שולח מרגלים, שני מרגלים, חרש, נכון? לפני כיבוש יריחו, אבל שם הוא לא נזכר שמותם. אז נכון, שם מפרשים אומרים, והיה כלב, והיה פנחס, אבל לא כתוב. כתוב שניים חרש מרגלים, אין להם שמות, אף פי שהם אנשים חשובים מאוד, ביניהם כלב, שהיה גם במרגלים, אבל לא. השם של השליח לא רלוונטי, העיקר זה המשליח. הם שליחים מרגלים של יהושע. השם שלהם זה בכלל לא רלוונטי. כמו שאומר טרומפלדור, כמו שאומר ז'בוטינסקי על טרומפלדור, שהוא מצטט בהספד שלו, שיחה שהייתה ביניהם, שהביא לו להקמת הגדודים העבריים, חסר גלגל, אני גלגל, חסר מסמר, אני מסמר, חסר פועל, אני פועל. או מה שאומרים בשם הרב דרוקמן, הרבה פעמים, הנני. הנני למה שצריך, זה בכלל, הנה אני, אבל אני יוצא מהאני, מה זה הנה אני? מי? הנה אני, הנה עין. אני ועין זה חילוף אותיות, אבל זה הפכים. כל עוד יש אני, אין ביטול. כשאתה הופך את העני לעין, אתה מגיע למקום גבוה הרבה יותר מזה. ולכן בפרשת תצווה, זה פרשה נפלאה. כי זו פרשה שמשה רבנו המשיך אותה ממקום הרבה יותר גבוה מהכלים שלו. הוא התבטא לעין, ולכן שמו לא נזכר. עכשיו נראה איזה היבט דומה, אבל קצת שונה, בדיבור המתחיל נוסף, שאומר בלב יצחק על הפסוק, ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור. ואתה תדבר לבני ישראל, ויקחו אליך שמן זית כתית למאור, להעלות נר תמיד. אומר סנגורן של ישראל, נראה דיני היצר הרע, מפתה לאדם לאיזה תאוות רעות ואהבה רעה, ורוצה להפיק האדם מעבודת הבורא. אז מה עושים? מה, נתעלם? הרי יש לנו דברים כאלה, נגיד שזה לא קורה. אומר בלוי, צריך ככה תקנה לשבר אותו, את אותו יצר הרע, ולהעלות כל המחשבות וכל התאוות אל הקדושה, לעבודת הבורא ברוך הוא. ויאמר האדם אל ליבו, מה אם יש לי תאווה על דבר גשמיות ושכלות? מכל שכן שיש לי להיות תאווה לבורא בבדו ברוך הוא. כלומר, יש פה עבודה שמעיקרי חסידות. אם לאדם יש את יצר הרע, יש לו תאווה שלא ישבור אותה. כמו שאומר הרבי מקוץ, אחד מחסידיו שסיגף את עצמו, הוא שאל אותו מה אתה עושה? הוא אומר, אני שובר את היצר. הוא אומר, השתגעת לשבור את היצר? אם תשבור את היצר, עכשיו אליך פעמיים, אליך שתיים. את היצר לא שוברים, את היצר מעלים. אתן בנו יצר מקף, טוב לעובדך. מנתבים את היצר, את היצירה לקדושה. אז לאדם שיש לו תאווה, ברוך השם, יש לו משיכה, נהדר. משיכה זה לא תכלית ולא מטרה, זה אמצעי. עכשיו ננתב את המשיכה לדברים שבקדושה. מי שאין לו משיכה, אז הוא גם אין לו משיכה לקודש, לדברים של קדושה. ולכן הוא פה דוגמה רב לוי יצחק, אם יש לי יראה מדבר גשמי, מכל שכן שיש לי לירא ולפחוד מפניו יתברך. כלומר, אם לאדם יש פחדים, יש חששות, זה מעולה. עכשיו שינתב אותם לפחד מהדר השם, מקדוש ברוך הוא. ואז נעשה הרע כפי אל הטוב, כלומר, מה שכביכול רע, יצר הרע, הופך בעל כוחו, עבודת ההתקפה, עבודת ההתהפכה, להפוך את זה לכלי שרת, למה שמעמיד את הטוב ואת הקדושה. כמו שכתוב גם במאור עיניים בפרשת לך לך, נודע שכל אהבה רעה שמתעוררת באדם, צריך להביאה אל הטוב, שיתחיל לאהוב בהתעוררות אהבה את הבורא יתברך שמו. וכולי וכולי. זה מופיע הרבה בתלמידי הבעל שם טוב, העניין של להפוך את הרע כיסא לטוב. ועכשיו אומר רב לוי יצחק שזה חלק מהאסטרטגיה של הקדוש ברוך הוא, שהוא מביא על האדם התמודדויות. ולכך עבור זה עשה השם יתברך, שיהיה אדם מרוחק מהשם יתברך. ואם היו כל בני ישראל עובדים את השם יתברך בתמידות, לא היה השם יתברך מקבל תענוג. כי תענוג תמידי אינו תענוג. כן, בפשטות, אדם אוכל ביום הראשון פיצה, ביום השני פיצה, השלישי פיצה, אחרי שבוע, אבא די, מה, שוב פעם פיצה? אחרי כמה זמן זה כבר לא פיצה, זה הופך להיות בצק עם גבינה צהובה ורסק עגבניות. זה לא פיצה. אתה כל יום אוכל משהו שהוא תענוג, שלך זה כבר לא יהיה תענוג. לכן, אבל כשיש התרחקות, ואחר כך האדם משבר כל המסכים, הוא מדבק עצמו בעבודת השם, אז על ידי זה מגיע תענוג גדול, השם יתברך. והנה הצדיק צריך להעלות כל המחשבות זרות. ולכך לפעמים נופל להצדיק פתאום איזה מחשבה זרה. והוא כדי שיעלה הצדיק המחשבה זרה בתפילתו ובדיבורו, וזה גם כן עשה השם יתברך לכבודו. כי אם לא היה הצדיק מעלה את אחרים, אז לא היה מגיע לשם יתברך תענוג מהצדיק. מחמת שהוא עובד השם יתברך בתמידות. הרי, אז למה השם אוהב צדיקים? הרי צדיקים כביכול, אין ניסיונות, אין נפילות. אז מה הוא צריך? אז אמרנו, אז אין בזה תענוג, כי אין פה קושי. אז מה התפקיד של הצדיק? זה לקחת עליו את הקשיים של האחרים, להעלות את הזולת, לרומם אותם, ואז הצדיק הוא מחולל תענוג. כי מצד העבודה הפרטית שלו אין תענוג לשם יתברך, כי אין בזה קשיים. אבל לפי שמעלה בני אדם, אז כיוון שמתרבה שמחה על ידי הצדיק, שמעלה בני אדם אחרים, אז גורם בעבודתו שמחה, אף שהוא בתמידות, שהוא כל הזמן בתמידות, אבל הוא מעלה את האחרים, וזה משמח. וידוע עד כל המחשבה ואותיות מאיזה אהבה ומאיזה יראה. והנה כל המחשבות זרות באים ממנין תבירים, כלומר בעברית מכלים שבורים, והם נקראים אותיות שבורים, כנודע. כן, זה תורה עמוקה בתורת האריז"ל, בשער הנקודים ובעוד מקומות, שמסביר האריז"ל כזו שהיה תהליך שנקרא של אורות מאוד גבוהים, בכלים מאוד, שלא החזיקו כלים חלשים, והיה שבירת הכלים, הכלים זה אותיות וצירופים של שמות קודש, וכל התפקיד שלנו עכשיו זה לברר את השברים ולחבר אותם לאורות וכלים חדשים, שהוא בצורה מתוקנת. והתפקיד של הצדיק, והצדיק צריך להעלות את הכל, את כל השברים של האותיות, של הכלים. וזהו שאמר הכתוב, ואתה תצווה וגום וכו', ויקחו לך שמן זית זך. הדגש פה זה המילה זך, רצה לומר שתראה להעלות הכל. כל המחשבה, כל המחשבות, הם נכללים באותיות, הם כפזיין אותיות. הם אותיות זך, יש לנו א', כן, אותיות אפילו לדעת 22, ועוד חמש אותיות סופיות, מ', נ', צ', פ', כ', סך הכל 27 אותיות. כן? ויקחו לך שמן זית, להעלות נר תמיד, תעלה את הזך אותיות. קטית, רצה לומר, אותן האותיות אשר הם כתותים ושבורים למאור, שצריך הצדיק להעלות ולמשוך להם הערה של קדושה, וכל זה להעלות נר תמיד. על ידי זה שהצדיק מעלה כל המחשבות זרות, אז עלייה ותענוג להערה של הצדיק, אשר נקרא נר תמיד. רצה לומר שהוא עובד השם מתמידות, על ידי זה שמעלה אחרים, אף גורם שמחה למעלה. והיכולת של הצדיק להעלות את החיים זה לא מהביטול, שהוא לא מחזיק עצמו כלי, הוא לא מתבטל לעין, ואז מתוך העין אפשר גם לבטל ולהעלות את הכלל, את הפרט, סליחה. כפי שמסביר השם משמואל, בשמואל בו יש את המסוך הצוב, נכדו של הרבי מקוץ, כמו של אבני נזר, בפרשה שלנו, שלכאורה זה קשה, כי כתוב בגמרא באוריות, שמי שאוכל זית זה קשה לשכחה. כלומר, מי שאוכל הרבה זיתים, זה יגרום לו לשכחה. לעומת זאת, שמן זית זה סגולה לזיכרון טוב. עכשיו, מאיפה מגיע שמן זית? זה מהזית. אומר השם משמואל, מה ההבדל בין זית לבין שמן זית? איך מייצרים שמן זית? לוקחים את הזית לבית הבד, ואז לוחצים אותו וקוטטים אותו ושוברים אותו קטית, ואז זה למאור, ואז זה נר תמיד, ואז זה זיכרון. כלומר, שאדם אחוז ביש, בגרעין, בקליפה, בזית, אני אוכל זיתים, אז זה קשה לשכחה, אבל שהוא פעולה של זיכוך, זך, קטית, אז הוא מגיע למאור לעלות נר תמיד, וזה סגולה לזיכרון. כלומר, היכולת להעלות את הפרט, היא נובעת מהביטול העין, כמו שמדנו מקודם, שלכן השמו של משה רבנו לא נזכר בפרשה, והדברים מתחברים כפתור ופרח. ולכן זה נקודה מאוד חשובה, היכולת מה שנקרא להתבטל, להסתכל מה טובת הכלל, מה הכלל צריך, ולא רק מה אני צריך או רוצה, ואפשר לראות את זה גם בדברים שאדם שהוא מבוטל לכלל, יש לו הרבה כוחות. לא כוחות מיסטיים או דברים כאלה, אלא כאילו, כי הכלל צריך אותו. אתן דוגמה, הרבה דיברו על הלוז, לוח הזמנים המטורף של הרב דרוקמן, שכל עשרות שנים היה נוהג בלוח זמנים שגם אדם בן 20-30 לא יכול להחזיק ככה עם כל כך מיעוט שינה, כל כך הרבה עשייה והספקים, אבל הוא אומר, כל עוד זה אדם פרטי, אז זה עייף. אבל כשאדם פועל לטובת הכלל, אני יכול להעיד על עצמי, ומי, כן, מה שנקרא, אני לא משווה עצמי חלילה, הרב דרוקמן, שיהודי גדול באמת, אבל כשהייתי בצבא, זאת אומרת, בתפקיד האחרון שלי בקבע, בתפקיד שהיה מאוד חשוב לביטחון המדינה, ולא הייתי ישן הרבה שעות, הייתי ישן באמת אולי חצי ממה שאני ישן היום, אוקיי, בלילה. ועדיין הייתי הרבה יותר ערני וחד עם מיעוט שינה, כי ידעתי שאני עכשיו, כל מה שאני עושה כל הזמן לטובת הכלל, שלא יהיה פיגועים, שיהיה ביטחון למדינה וכולי, איפה שבגזרה שבה שירתתי, וככה זה היה. לעומת זאת שחזרתי לישיבה והייתי ישן פי שתיים זמן בלילה ממה שהייתי ישן בצבא, הייתי הרבה יותר עייף ופחות מרוכז. כי בישיבה דאגתי לעצמי. אבל בצבא אתה דואג לכלל, לזולת, לא לעצמך, אתה מה שנקרא חייל בצבא הגנה לישראל, בתפקיד שהוא ממלכתי ומבוטל לכלל באמת, אני אומר זה לא כסיסמה, אלא שלא יהיה פיגועים. אז הדברים באים לידי ביטוי גם בצורה גשמית, ולכן פעולת הביטול היא פעולה חשובה לא רק למול הקדוש ברוך הוא, אלא גם למול כלל ישראל. מה זה צדיק? מה, אגיד, טוב, אני לא צדיק, זה לא שייך בי. כותב רבי מלובביץ' שבעצם יש מחלוקת, ובזה נסיים, יש מחלוקת בין שני תלמידי המגיד, שניהם היו חברותות וחברותות של בלב ויצחק סנאט של ישראל, אחד זה בעל התניה, רבי שניאור זלמן מלאדי, מייסד חסידות חב"ד, והשני זה רבי אלימלך מליז'נסק, בעל הנועם אלימלך. הנועם אלימלך בספרו שם דגש בכל פרשה שהעיקר זה הצדיק. צדיק ואמונתו יחיה, אל תקרא יחיה אלא יחיה. לעומת אותה, בעל התניה בספרו התניה, ספר של בינוני, שם את הדגש, את המודל העיקרי על הבינוני. תהיה בינוני, צדיק זה לא תלוי בך, אתה לא יכול להיות צדיק, העיקר תהיה בינוני. אומר רבי מלובביץ' בדור שלנו, ודאי שהאמת הסובייקטיבית, האמת האובייקטיבית, זה שצריך להיות בינוני. אבל באמת הסובייקטיבית צריך להיות צדיק, כמו הנועם אלימלך. עכשיו תגיד, אני לא צדיק. אומר, לא, זה סובייקטיבי. אתה יודע ללמוד גמרא, השכן שלך לא יודע, אז תלמד אותו. אתה יודע פרשת שבוע, זה הוא גם לא יודע, תלמד אותו. תהיה הצדיק שלו, המשפיע שלו. גם אם ביחס לאמת, אתה בכלל לא צדיק ואפילו לא בינוני. אתה אפילו זה לא יודע, אבל לקרוא קריאת שמע אתה יודע, להניח תפילין אתה יודע, את יודעת להדליק נרות שבת, השכנה לא יודעת, השכן לא יודע להניח תפילין, תניח לו תפילין, תדליק לו נרות שבת. וביחס אליו, את ואתה תהיו הצדיקים שלו. לכן מה שנקרא על דרך הרמז, אם נעשה צדיק ועוד בינוני בגימטריה, זה 332 בגימטריה מנחם מנדל, כן, כשמו הפרטי של הרבי, ששם את החילוק בדגש הזה. נזכה כולנו בעזרת השם כמו משה רבנו. לדעת שגם במה שלא שייך לנו ישירות, להיות מבוטלים לדרגה גבוהה יותר, ומשל להמשיך שפע. לדעת להיות צדיקים, לעלות נר שמן זית זך קטית למאור, שמתוך הביטול זוכים לעלות זך וזכות. כמו שהגמרא בכתובות אומרת, שרבי עקיבא דרש, איש ואישה זכו שכינה ביניהם. מה זה זכו שכינה ביניהם? אומר הדבר המצאים מחב"ד, מה זה זכו? מה הם זכו? אני אגיד במילים שלי, מה הם זכו בלוטו? אלא מסביר, זכו מלשון זיכוך. שאדם מזכך את עצמו, את המידות שלו, את העבודה, קטית למאור, אז יש נר תמיד, יש הערה. אבל וזה הזכות הגדולה שיותר מזכייה, אבל כשאדם יודע לזכך את המידות שלו, אז יש בו שכינה תמיד, יש בו הערה, כן? אם הוא לא מזכך את המידות שלו, אז החיים שלו לא פשוטים ולא נעימים, לא לא, ולא לסובב אותו. נזכה ללמוד ממשה רבנו, להתבטא לעין ולהמשיך. שפע וברכה, שלום, טובה וברכה, ברוכות וגשמיות, שנזכה ושניחי, שבוע טוב וברך לכל עם ישראל, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.